ברוכים הבאים לשיעורי קשת, כל שידורי תורה. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום, יום ראשון, פותחים בשבוע חדש, השיעור בספר קהלת על ידי הרב יעקב מידן.
שלום לכם. אנחנו פותחים את השיעור השמיני שלנו בקהלת, עדיין בפתרון שאלה שנותרנו בה בסוף השיעור הקודם, והיא האם העבודה גורמת למתוקה שנת העובד, או גורמת כמהווה לאדם בכל עמלו ורעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש, כי כל ימיו מחובים ואחר עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו. וכאן עמדנו על ההבדל בין המושגים עבודה ועמל בספר קהלת, למעשה בתודעה שלנו בכלל. עמל מופיע כאן בקהלת בדרך כלל בהקשר שלילי. עמל הוא... עמל הוא... עבודת שווא. מן מה שנאמר בתהילים, והרע, הנה יחבל אבן, והרע עמל וילד שקר. יחבל זה מלשון חבלי הלידה, או חבלי ההיריון. יחבל הבל והרע עמל וילד שקר. כלומר, איזה מין היריון מדומה כזה שלא נולד ממנו שום דבר. עמל איננו עבודה, אלא הוא עבודת שווא, עבודה שלא יוצא ממנה שום דבר חיובי. גם כאן בקהלת, בדרך כלל, העמל מתאר איזשהו עמל שווא, שהרי רוב קהלת מתאר עמל שבסופו של דבר למסקנה הרבה לא יוצא ממנו. עבודה מתוארת כאן בהקשר חיובי. ויתרון ארץ בכל הוא מלך לשדה נאבד, ומתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה אוכל. העמל הוא הביטוי של הנהנתן מצד אחד, השולל את העמל, ושל העמל מצד שני שמתוסכל מן העמל שלו. ביטויי העבודה הם כאן נחלת ירא האלוקים, שרואה בעבודה משהו שמתהר את הנפש, מתהר את המידות, מתהר את היכולת של האדם להתקרב, להגיע לבוראו, משהו מסוג הדברים שחז'ל הרבה פעמים דיברו על המלאכה, שגדולה המלאכה שמפרנסת את בעליה, ושגדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, ודברים אחרים חשובים שאמרו חז'ל פעמים רבות על מי שעובד, עד כמה העבודה, המאמץ, חשובים כדי לטהר את הנפש, כדי להביא את האדם לקראת זה שיוכל להגיע להשגות גבוהות יותר. העבודה הזאת נכונה גם בעבודת כפיים, נכונה כמובן גם בלימוד תורה, כמו שמעיר הגר"א במשניות האלה. כלומר, לימוד תורה שבא בלא עבודה הוא לימוד תורה חסר. לימוד תורה שבא מכוח עבודה הוא לימוד תורה שתורם לנפש, שמאפשר לאדם לעלות ולהגיע למדרגות הנאותות. עמל מתייחס בדרך כלל לתוצאות, ואז כמובן יש הרבה מאוד תסכול. אני רוצה רק להעיר בדור שלנו, מעניין שהמילה עמל הומצא בזמנו על ידי תנועת הפועלים, אחר כך הפכה להיות תנועת העבודה. נזכיר מקומות כמו רשת עמל, את השיר על המוני העמלים, את היישוב גבעת עמל, ודברים רבים ש... קמו על בסיס, קמו מכוח תנועות הפועלים השונות, פועלי ציון, תנועת הפועלים המאוחדת, קמו דברים רבים דווקא על בסיס המילה ארמל, שהיא כאן מופיעה כמילה דווקא לא חיובית. את המילה עבודה קידשה דווקא הציונות הדתית, כשדיברה על תורה ועבודה. אפשר שזה מקרי, אפשר שלא, אבל למושגים האלה ולהבדלים ביניהם מתייחס קהלת בדברים שלנו. אנחנו נמשיך כרגע מפרק ה' פסוק י"ב, שם כבר יש דיון חדש, ונראה שבאמת דברי יראי האלוקים, שהחלו בפרק ד' פסוק י"ז, הסתיימו בפרק ה' פסוק י"א. ובכן פסוק י"ב, יש רעה חולה ראיתי תחת השמש, עושר שמור לבעליו לרעתו, ועבד העושר הוא בעניין רע, והוליד בן ואין בידו מאומה. כאשר יצא מבטן אמו, ארום ישוב ללכת כשבא, ומאומה לא יסף העמה לו, שיולך בידו. וגם זו רעה חולה, כל אומת שבא כן ילך, ומה יתרון לו שיעמול לרוח. גם כל ימיו בחושך יוכל, וכעס הרבה וכל יום הקצף. הנה אשר ראיתי אני, טוב אשר יפה לאכול ולשתות, ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש מספר ימי חייו, אשר נתן לו האלוהים כי הוא חלקו. גם כל האדם, אשר נתן לו האלוהים עושר ונכסים, וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו, ולשמוח בעמלו, זו מתת אלוהים היא. כי לא הרבה יזכור את ימי חייו, כי האלוהים מענה בשמחת ליבו. המענה שאנחנו עוסקים בו, נמשך אמנם גם עד סוף פרק ו', אבל נראה קודם כל את הפסקה שקראנו כאן, שלמעשה נועדה להיות תשובה ליראי האלוהים. באופן אינטואיטיבי, אנחנו אולי מבינים שאין תשובה ליראי האלוהים, הרי ברור לנו שספר קהלת צריך לתת ליראי האלוהים לנצח. זה נכון, אבל יש לנו כאן מחזור ויכוח נוסף, בסופו של דבר יראי האלוהים, הוא זה שבאמת יגיד את המילה האחרונה בספר, לא רק את המילה האחרונה. בואו נגיד את שני הפרקים האחרונים, והספר יסתיים בסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצפותיו שמור, כי זה כל האדם וכו'. אבל זה לא יהיה רק פסוק אחרון כדי לצאת ידי חובה, למעשה שני הפרקים האחרונים יהיו המשך תשובתו של יראי האלוהים, כרגע על פניו נראה שטענתו של יראי האלוהים נדחית. יראי האלוהים שמח מאוד על הקדוש ברוך הוא, ואמר שתפקיד האדם לעבוד וגם לשפוט, זה כדי לשתף אותו במלאכת הבריאה של הקדוש ברוך הוא, כך הדבר הזה מתאר אותו, עושה אותו יותר נאמן, יותר קרוב לאלוהיו, בכך שהוא משתתף עם המלך במלאכתו. ולכן משפטו של הקדוש ברוך הוא רק בית המשפט העליון, גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, אבל לפניו יש בית משפט של אדם שיכול להצליח במשפט, יכול גם שלא להצליח, בשביל זה קיים בית משפט עליון. אבל בית המשפט של האדם קיים כדי שהאדם יהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כאשר כמובן הקדוש ברוך הוא מעליו, גבוה מעל גבוה, אבל חשוב שגם האדם יעבוד. וכאן בא הטוען במקרה הזה, שמהווה, הייתי אומר, לא בדיוק נהנתן ולא בדיוק עמל, אלא מיזוג, קואליציה. מיזוג של שניהם, יש פה גם עמל וגם הנאה יחד, אבל רצון להפיק מהעמל הנאה. והוא אומר, יש רעה חולה ראיתי תחת השמש, עושר שמור לבעליו לרעתו. ועבד העושר ההוא בעניין רע, והוליד בן ואין בידו מאומה. כאשר יצא מבטן אמו, ארום ישוב ללכת כשבא, ומאומה לא יישא ועמלו שיולך בידו. והוא שואל, מה יתרון לו שיעמול לרוח? כלומר, הטענה של יראי האלוקים על העבודה, היא טענה שאיננה יכולה להתקבל, כאן כאמור על ידי הדובר הנוכחי, שאני רואה בו איזשהו מיזוג של נהנתן ועמל, הוא חוזר לביטוי עמל, והוא אומר באמת, מה יתרון לו שיעמול לרוח? אמנם ניתן לומר לאדם את דברי יראי האלוהים, אתה עובד רק כדי לטהר את עצמך, אתה עובד רק כדי להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, גם אם לעבודתך אין שום פירות. האם המקרה שאותו אנחנו מוצאים כאן ממעבד את החיים, שאדם עבד כל ימיו, או יותר נכון עמל כל ימיו, ובסופו של דבר עבד העונש הוא בעניין רע, הוא איננו מסוגל לתת שום דבר ליורש שלו. בניגוד, נאמר, למה שקורה בפרק ד', שם הוא מדבר על אדם שיש שכר לעמלו, אבל אין לו בן כדי להוריש לו. וכך הוא אמר בפרק ד', יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו, גם אינו לא תשבע עושר, ולמי אני עמל וחסר את נפשי מטובה. גם זה הבל בעניין רב. כאן אנחנו מדברים על מקרה הפוך. מקרה שיש יורש ואין מה לתת לו. זה כמובן בניגוד גמור למה שקורה בפרק ב', שם זה פרק התסכול הגדול, שהוא אומר, ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חיינו לאדם שיהיה אחריי. כלומר, שהדבר הוא מתוסכל מכך שהוא יצטרך לתת את עמלו ליורש. אבל כאן מדובר, מוציא לנו קהלת ממעבד את החיים, את המקרה שהאדם עבד ועבד כל ימיו ולא ראה פירות בעמלו. כאשר יצא מבית עין אמו, הום ישוב ללכת כשבא. מה יצא מכל העניין? ואם כן, עולה מכאן שהרעיון שהעבודה רק תיתן לאדם את טיהור הנפש, את מתוקה שנת העובד, או שתיתן לאדם רק את שותפותו עם הקדוש ברוך הוא, כאשר בסופו של דבר כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול לתקן לבד, ואיננו זקוק לאדם כדי לתקן, מה אם כן יצא מכל עמלו של האדם, אם באמת אין לו ממנו שום הנאה ושום יכולת להוריש? זאת רעה חולה. ולכן הוא מסיק, הנה אשר ראיתי אני, טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש. כאן כבר זה לא אותו אדם שרוצה להנות מעמלם של אחרים ורואה ולחותה נתן עניין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלוהים, מה שדיברנו בפרק ב'. זה לא אדם שרק סומך על הקדוש ברוך הוא. מדובר כאן על אדם שרוצה לעמול ולהנות מעמלו. זוהי ברכת אלוהים. אבל אי אפשר, לבוא ולומר שהעבודה מטרתה אך וכך תיאור הנפש שאינה טובה, או שותפות עם המלך, עם הקדוש ברוך הוא במלאכתו. אדם צריך לראות את ההנאות שלו, את העמל שלו ואת הפירות מתוכו, אחרת הדברים האלה הם בבחינת רעה חולה, וזוהי תחושה מאוד נורמלית, מאוד מקובלת, כך שניתן לראות בה דחייה לדברי ירי האלוהים, ועדיין אין סיבה לתסכול. הנה מצאנו פתרון. אדם שזוכה למתת אלוהים, כן? למתת אלוהים שהקדוש ברוך הוא נתן לו עושר ונכסים, וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זו מתת אלוהים. כמובן הבריאה איננה שלמה בכך. אבל לפחות יש אנשים שמגיעים לאותה שלמות של יכולת לעבוד ולהנות מעמלם. לכאורה בכך מצאנו פתרון, אבל הדברים הם בבחינת שטר ושוברו בצידו, וכנראה על ידי אותו דובר, כיוון שהדברים נאמרים באותו סגנון. תחילת פרק ו'. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. איש אשר ייתן לו האלוהים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתהווה, ולא ישליטנו האלוהים לאכול ממנו, כי איש נוכרי אוכלנו, זה הבל וחולי רע הוא. אם יוליד איש מאה, משנים רבות יחיה, ורב שיהיו ימי שניו, ונפשו לא תסבע מן הטובה, וגם קבורה לא הייתה לו, אמרתי, טוב ממנו הנפל. כי והבל בא ובחושך ילך, ובחושך שמו יכוסה. גם שמש לא ראה ולא ידע, נחת לזה מזה. ואילו הוא חיה אלף שנים פעמיים וטובה לא ראה, הלא אל מקום אחד הכל הולך. כאן טוען קהלת שמעבדת החיים מכירה מקרה נוסף לאותו מקרה שהוגדר קודם כמתת אלוהים. וזה איש אשר ייתן לו אלוהים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר, ולא ישליטנו אל אלוהים לאכול ממנו, בניגוד למה שנאמר קודם והשליטו לאכול ממנו. כאן לא ישליטנו אלוהים לאכול ממנו, אבל יש כאן רעה נוספת. ומה היא? כי איש נוכרי אוכלנו, זה הבל וחולי רע הוא. כלומר, אדם שעבד, עמל, ולא זכה להנות מעמלו, זו היא רעה חולה, אבל לא מעבר לזה. כאן ישנה רעה כפולה ומכופלת. לא רק שאותו אדם לא זכה להנות מעמלו, אלא שאיש נוכרי זכה להנות מעמלו. כאן מצטרפת הקנאה לתחושת התסכול שאדם לא זכה להנות מעמלו. לא רק אני לא זכיתי ליהנות מהמלי, אלא מישהו אחר זכה. וזוהי כבר רעה הרבה יותר גדולה, ורעה שתכף אנחנו נראה לאיזו מסקנה נוראית היא מביאה את קהלת. יש צורך להסביר את הדבר הזה. לכאורה, אם אומרים שאדם לא נהנה מעמלו, זוהי רע. הוא לא נהנה מעמלו ומישהו אחר נהנה. וכי מה אכפת לך שמישהו אחר נהנה? הרי רעתך היא בעובדה שאתה לא נהנית, ולא בכך שמישהו אחר נהנה. אבל כאן אנחנו מגיעים לתוך נפש האדם, ומתברר ששם הדברים נראים אחרת. ניקח כדוגמה את מה שאומרים, את מה שאומר הכהן לעם, למה שאומר משוח מלחמה, ליוצאי מלחמה. מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. כלומר, מדובר פה על שלוש רעות. הרעה הגדולה ביותר היא כמובן שאדם ימות במלחמה. אבל לא רק שהוא ימות במלחמה, אלא הוא לא יזכה להנות מפירות עמלו. הוא בנה בית ולא חנכו. אבל מתברר שיש רעה חמורה משתי הרעות האלה. ומה היא? פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ואותו דבר, אדם שנטע כרם ולא חיללו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. כלומר, אדם גדל רק פירות עורלה ולא יצא לו שום דבר מזה. לא זכה לחלל את פירות כרמו בשנה הרביעית. האסון הוא פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ועוד יותר מזה, כמובן באישה, מהאיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. כלומר, הצרה הגדולה היא לא שאתה תמות. הצרה הגדולה היא לא שהאישה הזאת, הצעירה, שזה אתה נישאה, תהיה אלמנה. הצרה היא שהיא תנסה חלילה למישהו אחר. הרי לכאורה החשש של פן ימות במלחמה הוא הגדול ביותר. ובכל אופן, הרי אנחנו לא משחררים את כל החיילים, את כל הלוחמים. למרות שלגבי כולם קיים החשש פן ימות במלחמה. אנחנו לא משחררים אותם, אנחנו אומרים על חשש פן ימות במלחמה, האדם מסוגל להתגבר. על חשש שמישהו האחר יאכל את עמלו, זה חמור אפילו יותר מן המוות. לכך מתייחס קהלת כאן. הוא אומר, אם יוליד איש מאה, ושנים רבות יחיה, ורב שיהיו ימי שניו, ונפשו לא תשבע מן התורה, וגם קבורה לא הייתה לו. וכוונתו שאיש נוכרי יאכל את עמלו, אמרתי טוב ממנו הנפל. כי והבל בר וחושך ילך וחושך שמו יכוסה. גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה. כלומר, עדיף מאדם כזה מי שלא נולד. מזכיר לנו את הדברים שהוא דיבר בפרק ד' על דמעת העשוקים. כשהוא דיבר על דמעת העשוקים, ומיד עושקיהם כוח ואין להם מנחם, הוא אמר, ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם החיים עדנה, וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע שנעשה תחת השמש. וגם כאן, אם עדיף לאדם שלא להיוולד מלהגיע לכך שאחר יאכל את עמלו, כלומר, אנחנו יכולים להגיד לאדם שנמצא בסכנת מוות, תילחם ואל תחזור הביתה. אבל אם יש חשש שמישהו יאכל את עמלך, כאן אתה כבר בסיכון הרבה יותר גדול, שולחים אותך הביתה כדי שלא יקרה לך הדבר הרע הזה. והוא מתאר את הדבר הזה וגם נותן לו נימוק. אמרתי טוב ממנו הנפל, למה? כי אותו האדם גם קבורה לא הייתה לו, לא היה כסף, בסופו של דבר מישהו אחר יאכל את עמלו ולא נותר כסף כדי לקבור אותו. טוב ממנו הנפל, כי לנפל לפחות יש קבורה, הוא נקבר בתוך רחם האם. כמובן, מוציאים אותו אחר כך, אבל אנחנו מתייחסים כאן רק לציור. ואילו האדם הזה, אפילו קבורה לא הייתה לו, ולכן מי שגם שמש לא ראה ולא ידע, נחת לזה, מזה, נחת למי שלא ראה השמש, ממי שראה את השמש, אבל היא קבתה עליו באמצע הצהריים, ועמלו הלך למישהו אחר. מכל מקום, עולה כאן מתוך מעבדת החיים, שיש כאן מקרה שחוזר להקשות לנו על עצם תכלית הבריאה. יש דמיון בין המקרה הזה לבין המקרה שמופיע בתחילת פרק ד' שקראנו מקודם, שגם שם אומר, טוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע שנעשה תחת השמש. גם שם דובר על דמעת העשוקים. כלומר, על מצב שבו איש נוכרי אוכל את המלכה. שם לא מדובר על אדם שהיה לו עמל ושהיה לו רכוש ולא ישליטנו אלוהים לא יכול ממנו, אבל זה בעצם דומה מאוד. זוהי דימת העשוקים. אדם שאיש נוכרי אכל את עמלו, הוא שייך לאותה דימת העשוקים שטוב משניהם את אשר עדן לא היה ולא ראה את המעשה הרע שנעשה תחת השמש. בסוף פרק ה', במקרה שקראנו קודם, הוא דיבר על מתת אלוהים. וכאן השאלה, מה תעשה כשמתת אלוהים איננה? מה תעשה עם אותם עשוקים שאיש נוכרי אוכל את דבריהם? כאן הוא איננו מתייחס למי ששומע או מי שרואה דמעת העשוקים, כמה חייו רעים. כאן הוא מתייחס לאותם אנשים עצמם. לכאורה, ניתן להקשות על קהלת כאן. טוב, נכון, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא נתן להם עושר ונכסים וכבוד, ולא הם נהנו מהדבר, אלא איש נוכרי אכל את זה. אבל בגלל שיש כמה אנשים כאלה, אתה בא ופוסל את כל הבריאה, אתה בא ומקשה על כל תכלית האדם בבריאה בגלל מקרה אחד. הרי אדרבה, אמרנו בפרק ה' שאם יש מקרה אחד שבגללו כדאי לחיות, שהאדם באמת נהנה מעמלו, אז כבר שווה לחיות בעולם ולנסות להיות מאותם אנשים. איך המקרה של יש רע שראיתי תחת שמש ורבי על האדם, איש אשר ייתן לו אלוהים או אשר מוכנסים וכבוד ואיננו חסר לבשו מכל אשר יתווה ולא יש ייתן לו אלוהים לאכול מנו כי ישנוכי אוכלנו, איך מקרה כזה מעלה סימני שאלה על כל הבריאה? התשובה הניתנת כאן איננה ממין התשובה שניתנה בפרק ד', שם אמרנו ש באמת אדם ששומע את דימת העשוקים לא יודע, שרואה את דימת העשוקים לא יודע בשביל מה לחיות, וממילא הוא עצמו צריך לתקן את העולם, להביא את הצדק, להביא את המשפט. כאן קהלת מסביר את הבעיה לא גם כלפי מי שרואה את דימת העשוקים, כלומר שבעצם אין טעם ותכלית לכל העולם, שהרי האנשים מתחלקים לשניים, למי שהוא עשוק ולמי שרואה את דימת העשוקים. אנשים שלא רואים את דימת העשוקים אלא אנשים שוודאי בשבילם לא כדאי לברוא את העולם. אבל האנשים, גם אם אינם עשוקים, אם הם רואים את דימת העשוקים, הם גם מתייסרים. כאן הוא מדבר רק על העשוק המתייסר. אבל הוא מסביר מדוע הוא רואה בזה פגם בבריאה כולה. אני קורא שוב את פסוק ו' וממשיך. ואילו חיה אלף שנים פעמיים וטובה לא רעה, הלא אל מקום אחד הכל הולך. כל עמל האדם לפיו וגם הנפש לא תמלא. על הפסוק הזה כבר דיברנו בשיעור הראשון, שדיברנו על הפסוק כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, ואמרנו הנמשל הוא בנפש האדם, כל עמל האדם לפיו וגם הנפש לא תמלא. כלומר הנחלים אלה מים טובים שהולכים וזורמים אל המים הרעים, אל ים של מים מלוכים שלא חסר שם, והרושם הוא שבאמת העולם הולך לבזבוז, לחוסר אונים, לחוסר תכלית. שהרי המים הטובים הולכים אל מקום המים הרעים. כך גם כל אדם העמל לפיו, המים דומים לנפש המתאווה. ואדם לוקח אוכל טוב, אוכל שעמלו עליו הרבה, תכן ששחטו בשבילו בקר וצון, מלכו, צלו, בישלו, שמו תבלינים, קישטו, עשו את הכל יפה, אדם בשנייה אחת מכניס את זה לפה לועס, וכבר הדבר הזה איננו שווה כלום. נבלה בתוך קיבתו ולא נדע כי באו אל קרבנה, ובדרך כלל לפחות בחברת השפע שלנו יותר מזיק מה שמועיל. כל המעלה אדם לפיו וגם הנפש לא תמלא. האדם כל הזמן עמל וכל הזמן אוכל, אבל כל הזמן יש לו תחושה של רוצה עוד. זה למעשה פתרון לאדם שדיברנו עליו מקודם, איש אשר ייתן לו האלוהים עושר ונכסים וכבוד, ולא יש ליתן לו האלוהים לאכול ממנו. מה ההבדל יש אם אדם אוכל ממנו ונפשו איננה מתמלאת לבין אדם שלא אוכל מזה בכלל? אבל אם אדם אוכל מממונו ואוכל מעמלו ונפשו לא מתמלאת, לעולם הוא לא מרגיש שבע, אז הרי הוא משול לאותו אדם שמעולם לא אכל מעמלו ולא אכל מעבודתו, והרי זה כל האדם. כל עמל האדם לפיו וגם הנפש לא תמלא, זה נאמר על כל אחד מאיתנו. ואם אדם לעולם איננו יכול להנות מעמלו, או איננו יכול להגיע לסיפוק מעמלו, בשביל מה יעמל? חזרנו לשאלת היסוד, למי אני עמל? וכן, מה טוב שיעשה האדם? שהרי כל מה שהוא עושה, איננו יכול להביא אותו לידי סיפוק, שהרי גם הנפש לא תמלא. בכלל הוא מתחיל לגמוס על פתרון. הוא אומר, כל אדם העמל לפי הוא וגם הנפש לא תמלא, כי מה יותר לחכם מן הכסיל, מה לעני יודע להלוך נגד החיים. הכסיל, הוא שם נרדף בספר קהלת לנהנה. אין, וליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות. כך אמר קהלת בפרק ב', כשתאר את העובדה שהוא גם לומד ומחכים וגם נהנה. ואם באמת הנפש הייתה מתמלאת, ההנאה הייתה מביאה את האדם לסיפוקו, אז יכול להיות שלכסיל היה יתרון מן החכם, אבל הנפש לא תמלא. הוא אומר, ומה יותר לחכם מן הכסיל? מה לעני יודע להלוך נגד החיים? הכסיל שמבקש ליהנות, באמת אין לו כלום, אבל כאן הוא מתחיל לחפש מה יתרונו של החכם. על החכם באופן מפורט עוד לא דיברנו. עד עכשיו דיברנו על שלושה, על העמל, על הנהנתן ועל ירא האלוקים. כאן פתאום משתרבב לנו החכם, והוא אומר, טוב מראה עיניים מהלוך נפש, גם זה הבל רות רוח. מראה עיניים מקביל כאן כל הזמן לחכם. אני מזכיר, יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. מראה עיניים הוא מה שמגיע אליו החכם. איזו חכם הרואה את הנולד. וכאן הוא אומר, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. הלוך נפש זה כמובן הנפש, היא הנפש המתאווה. וסיפוק רצונו של החכם עדיף מסיפוק רצונו של הנהנתן, אבל גם זה הבל ורות רוח, שהרי בסופו של דבר אין יתרון גם לחכם על הכסיל, ובעצם כולם חסרי יתרון. הוא אומר, מדוע אין יתרון לחכם על הכסיל? מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע שהוא אדם ולא יוכל הדינים שתקיף ממנו. החכם לא מוביל אותנו לשום מקום, הוא קורא את התמונה, הוא מסכין עמה. הוא יודע שאדם לא יכול להיאבק נגד עולם גדול, תקיף. פועלים בו כוחות גדולים, פועל בו גם הקדוש ברוך הוא. החכם רק לומד איך העולם נראה. הוא לא זה שמנסה לשנות אותו, להוביל אותו. הוא רק מחכים את מה שיש בו. הוא מוציא את מסקנותיו, את הפילוסופיה שלו, מכוח הממצאים בעולם. הוא לא מנסה להיאבק נגד זה. וכיוון שמה שהיה כבר נקרא שמו, ולא יוכל הדינים שתקיף ממנו, מה יתרון גם לחוכמה. הוא ממשיך ואומר בנימה די מיואשת, כי יש דברים הרבה, מרבים עוול מה יותר לאדם, כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חייו לו וישם קצל, אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש. חיים הם חיים רגעיים, חיים קצל, אין פה שום הכרה בעולם שאחרי העולם שלנו, וממילא אולי לא כל כך חשוב, מה אדם עושה ולאן אדם מגיע, אבל בסך הכל מכל הפתרונות שהצענו לא מצאנו פתרון אחד טוב. העמל לא הוביל אותנו למקום הטוב. העמל הוביל אותנו לצורך בחברה, משום שהיחיד כל עמלו הוא כנת איש מרעהו, והשאלה למי אני עמל, כשאין לו יורש, כשאין לו ממשיך. הוביל אותנו לחברה, מתברר של החברה, חסרונות שלה. אם אדם רק יעשה לעצמו משק פרטי וירצה לראות טובה בכל עמלו, הרי מתברר שאדם לא נהנה מעולם מעמלו, שהרי הנפש לא תמלא בסוף הוויכוח. הנהנתן, גם הוא הגיע למבוי סתום. כשהתברר שהוא לא מוכן לעשות שום דבר למען הצדק והמשפט, והתברר שחייו אינם אלא כחיי הבהמה, מי יודע, רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. ירא האלוקים הותיר אותנו עם עבודה שאין לה תכלית אמיתית בעולם, שהרי אם אדם לא נהנה מעבודתו, אלא כל כולה רק בשביל המושגים התיאורטיים שאמרנו, האם דבר כזה יכול להחזיק מעמד? וכאן נכנס אל תוך השיח החכם, וגם כן עדיין לא מצאנו פתרון לשאלה מה טוב לאדם בחיים, מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם. בכך, בנאומו של החכם, נאום ארוך וחשוב, אנחנו נעסוק בשיעור התשיעי בתחילת פרק ז'. תודה רבה, שלום.